ומשה, כן, פרק ג' פסוק א', ומשה היה רועה את צאן יתרו, חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. אני חושב שדווקא בזה עסקנו בפעם שעברה. אבל צריך להוסיף קצת על מה שראינו. בעצם מה נאמר כאן? שמשה במשך השהות שלו אצל יתרו התגדל ונהיה נביא. מי היה המורה של משה לנבואה? הרי נבואה לא לומדים, לא מגיעים לזה סתם ככה. הוא הגיע לזה בזכות הרב שלו, רבו של משה, יתרו. כלומר, יתרו הוא המשמר את המסורת של בית אברהם בעולם, בשעה שישראל במצרים, ובשעה שמצרים משעבדים. כלומר, כשהתקוות של האנושות נגנזות, ו... כלומר, כשהתרבות הגדולה נהיית רשעה, דהיינו מצרים, ומי שאפשר היה לתלות בו תקווה, התברר כראוי לשעבוד. נכון? אתם זוכרים את הביטוי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה זה נודע הדבר? אומר רש"י, נודע לי מה שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל אומה ולשון, להשתעבד בעבודת פרך. עכשיו יודע אני שהם ראויים לכך. ואז יוצא שמשה התייאש גם ממצרים וגם מישראל. והוא הלך לחפש לו תקווה רוחנית או מוסרית אצל בני מדיין. והוא מצא את מה שהוא ביקש. מצאתי את שאהבה נפשי. בדמותו של כהן מדיין, שהוא הופך להיות גם חתנו וגם תלמידו. כן, בבקשה. מאיפה יתרו בא? מה? הוא מבני כתורה, נכון? הוא ממדיין. מדיין, נכון? מדיין הוא מבני כתורה, נכון? אז משם הוא מדיין. הוא כהן מדיין. זאת אומרת, הוא האיש הגדול שם. הוא החושב. כן, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, למד. מיעקב אבינו למד. ולכן, באמת זה מה שכתוב כאן, ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין. כלומר, הוא לומד בבית הספר לנבואה של יתרו, וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא להר האלוהים חורבה, ומשם הוא למד, שם הוא פוגש את דבר השם. ברור. מה? בבקשה.
זה מחזק את הטענה של הדרוזים.
שיתרו
הוא הנביא שהוא למעשה לימד את משה. זה הטענה שלהם. שכל התורה באה דרך יתרו.
נגיד ככה. לא צריך לחזק את הטענה, היא פשוט אמת. שיתרו היה המורה של משה, זאת האמת. ולכן גם יתרו, הוא בכלל הנביאים, ייתכן. אני בטוח, אבל ייתכן, בהחלט. כלומר, הוא אישיות מיוחדת במינה, יתרו. כן.
כתוב שיתרו היה עובד עבודה זרה, מה לא בנבואה?
יתרו מובא במדרש שהוא עבד ל-70 עבודה זרה. 70 עבודות זרות. איך אדם יכול לעבוד בבת אחת ל-70 עבודות זרות? כן, ככה אתה חושב. מה זה אחד ככה מחפש את עצמו, הולך מעבודה זרה לעבודה זרה? עד שיורד לו הסימון. מוזר קצת הסיפור. ודאי שהכוונה שיתרו היה עובד ל-70 עבודות זרות בבת אחת. זאת אומרת, אם אדם מסוגל לעבוד לכל האלים בבת אחת, זה סימן שיש לו אינטואיציה של האחדות. זה הכוונה. לא, זה, כן, חסר לו היסוד הטרנסנדנטי, אבל הוא אפשר לומר כמעט פנתאיסטי. זאת אומרת, שיתרו היה אדם שהבין מה זה ייחוד השם. הוא הבין שצריך לעבוד לכולם ביחד. מה זה עבודה זרה? זה עבודה למי? אני שואל אותך, עבודה זרה זה עבודה למי? לקדוש ברוך הוא כמובן. זה לא עבודת אחרים. זאת עבודת השם זרה. כן, זה נקרא בדרך שהיא זרה. זאת אומרת, לנו זה זר, זה לא האופן שבו אנחנו עובדים את השם. מה? הייתי אומר שאצל הגויים זה צפוי. איך כתוב? אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. נכון? טוב. אז הוא ויבוא אל הר האלוהים חורב. אגב, אפשר להבין על פי זה, לפי מה שאני אומר, מדוע יתרו מגיע להר סיני. מה הוא בא לחפש שם? הוא אומר, התלמיד שלי עשה עבודה יפה מאוד. עשה את העבודה הראשונה, הוציא ממצרים את בני ישראל. נו, מה חסר לעם ישראל עכשיו? תורה. אז אני בא עכשיו להר סיני כדי להשלים את העבודה. כלומר, הוא עושה MA, אני עושה דוקטורט. ולכן הדבר הראשון שעושה יתרו כשהוא מגיע להר סיני, הוא נותן הוראות למשה. כיצד לארגן את הסנהדרין וכו'. נכון? כתוב, למה נקרא שמו יתרו? שיתר פרשה בתורה. כן. וצבחה אלוהים, אומר. אם כה תעשה וצבחה אלוהים ויכולת עמוד. זה ברור שיתרו ראה את עצמו בתור מי שאחראי עכשיו על האומה שמשה הוציא. אם משה הוא מלך, אז יתרו הוא סופר מלך. החידוש הוא, כאשר יתרו מגיע, ופתאום הוא שומע ממשה, לא, סליחה, זה אני פה הבוס, זה הפתעה בשבילו. מה זה? ומשה, כן? יותר, נכון, אז מה? מי אמר שמלך של אומה צריך להיות בן לאותה האומה? בכל העולם כולו, שושלות המלוכה תמיד באות מגוף זר, נכון? הוא לא עשה שום דבר בשביל האומה הזאת? הוא הציל להם את הגואל. מה אתה מדבר?
לא, אבל...
נתן את ביתו לאישה, למשה.
לא, אבל לא יודעים את זה, לא כאילו...
והם כן יודעים מי הוא משה?
לא, אבל זה גואל, כמלך.
בסדר, אבל עכשיו יתרו יודע את האמת. בסדר, אתה עם העם שלך, אתה עבדת עליהם יפה מאוד, שאתה פה הבוס. עכשיו בוא נגלה להם את האמת, שאני הבוס של הבוס. נכון? הוסיף. זאת אומרת שהוא נותן פרשה בתורה. יש משהו בתורה שבא ממנו. טוב, פסוק ב' וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש. והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? למה השם נגלה מתוך הסנה? אגב, ההר, הר חורב, נקרא גם בשם הר סיני. על שם? הסנה. זאת אומרת, יש, כנראה זה הצמחייה שגדלה שם, צמחייה של סנה, ולכן נקרא גם סיני. יש גם אבנים, האבנים של הר סיני, עם הזיהוי של היום הוא נכון, יש להם ציור של סנה בתוך האבן.
זה ייחודי רק להר הזה?
לא, זה לא ייחודי רק להר הזה, יש כמה הרים כאלה בעולם, אבל זה מגנזיום. יש לי פה בחדר שלי, פה במכון, יש לי אבן כזאת מהר סיני. אתה יכול לבוא לראות, יש שם, רואים את הפסים האלה בצורה של סנה.
נכון?
לא, לא, יש גם באזור אילת הר כזה. כן. יש כאלה שרוצים להביא מכאן הוכחה לאמיתות התורה. אני לא בדיוק יודע איך, אבל ככה. כי אומרים פעלים שכששוברים את האבן, יש גם כן בפנים סנה. לא יודע. עכשיו, אם כן, והנה הסנה בוער באש, והסנה אינו קל. למה הגילוי, הגילוי נעשה דרך הסנה? מה זה מתאר? מה? משל למה? עם ישראל, נכון? כלומר, עם ישראל הוא הסנה, והסנה הזה בוער באש. באיזו אש? אש של הצרות, נכון? עכשיו, מה, זה, הנציב מוולוז'ין אומר שמשה הבין את זה מיד, עוד לפני שהוא התקרב אל הסנה, הוא מיד הבין שהסנה מתאר את מצבה של האומה, האגום, והאש זה הצרות המחלות את האומה. עכשיו, אז מה היה הקושי של משה? כן, אבל לא, הבעיה היא קצת יותר מורכבת מזה. הסנה לא נאכל, זה נכון. אבל מה מפרנס אש? מה מפרנס אש? האש היא מתפרנסת ממשהו, נכון? מעצים. אבל אם ה... לא, וצריך גם חומר בעירה. זאת אומרת, שאם הסנה איננו אוכל, אז השאלה האמיתית של משה הייתה, אז מה מפרנס את האש? ברור? מדוע לא יבער? הסנה. אז אם כן, האש ממקוח מה מתקיימת? צריך חומר אחר שיזין את האש. עד כאן זה מובן? הבנת את השאלה? אין, הבנת את השאלה? יפה. הסנה בוער, אבל הוא לא הוקל. אז אם ככה...
זה גם משל.
מדוע לא יבער הסנה? אז מה אם זה משל?
כלומר, שעם ישראל בכל זאת לא...
אבל, כן, אבל זה אני הבנתי. עם ישראל לא נכרד, זה ברור. רואים שעם ישראל, למרות הצרות, ממשיך להתקיים. אבל למה, האש בוערת? מה מחיה אותה? אתה מבין את השאלה? מה השאלה?
כמה האש בוערת? מה גורם לה לבעור?
יפה. מכוח מה? היא מתחיה. זה שהסנה לא קלה, בסדר. אבל מה מחיה את האש? כן. אם האומה היא אומה, נצחית, בוא נלך לנמשל, ולא מצליחים לגמור אותה, אז היו צריכים להפסיק את הצרות גם. כי מישהו, הרי צרות זה כדי לחלות את השני. אתה עושה צרות למישהו, כי אתה רוצה לחלות אותו. אבל אם אתה לא יכול עליו, אז תעזוב אותו. כן, אבל הם רואים שלא קורה כלום. מה? אני לא יודע, יכול להיות. בואו נבדוק. מה בעצם משה ראה שם? הוא ראה מלאך השם בלבת אש. אז מה יתברר לו? מי מחיה את האש? המלאך. כלומר, השכינה שורה במצרים, והיא הנותנת את הכוח לעשות את הצרות לאומה. כלומר, בסופו של דבר, נשאלת השאלה, מה האחריות של הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור? אז התשובה היא, הקדוש ברוך הוא העושה את הצרות לאומה. כן, מה אתה אומר? מה אתה שואל?
למה
מה?
למה
הקדוש ברוך הוא נותן לנו לסבול? באמת זאת השאלה שמשה רצה להבין. כן. זה חידוש עצום. זה חידוש עצום. יכולת להגיד שבמקום שנעשה הרע, לא ידע שם עושה את זה. השם עושה הכל, מניין לך זאת. כל פעם, עם הנחות יסוד תיאולוגיות שאני לא יודע מאיפה אתה לוקח אותן.
יתרו, רבו של משה, הבין את המושג
של... הבין שמה?
שהמושג של אחדות, אתה אמרת את זה.
בין הטוב לרע?
כן.
לא, בין הטוב לרע הוא לא הבין. זאת אומרת, צריך להבין, מה החידוש כאן שיש במצרים, אמונת הייחוד שנתגלתה דרך יציאת מצרים, הייתה שהמקור של הטוב ושל הרע הוא אותו מקור. זה החידוש העצום. למשל, אתה יודע שבליל הסדר אוכלים מצה ומרור. מרור למה? זכר לשעבוד. מצא למה? זכר לחירות. נכון? עכשיו, אם זה כך, הייתי צריך לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, ומצא בליל הסדר. נכון? ודאי. כי הרי בליל בדיקת חמץ עדיין הייתי משועבד, בליל הסדר יצאתי מעבדות לחירות. למה אני אוכל מרור ומצא? אז אני יכול לזכור את יציאת מצרים, אז אני אזכור בלילה שלפני, כשבאמת הייתי משועבד. הרי אם יש משמעות לתאריך, אז התאריך צריך להזכיר דבר נכון. בליל 15 אני יצאתי לחירות, בליל 14 הייתי משועבד. אז אם כך, אם אני צריך לזכור את השעבוד, אני צריך לאכול מרור בלילה הראשון, ומצא בלילה השני. אתה מבין את השאלה? אבל מה?
אם אתה רק
תואם
את החירות בלי לדעת מה
שיעבוד,
אז זה לא
אותו אמיתי.
צריך כל יום כאילו
אוכל מרור. בסדר, זה נגיד, אני לא כל יום אוכל מרור. זה שאלה אחרת. מדוע אני לא אוכל כל יום מצה ומרור? בסדר? זו שאלה יפה. אבל בריא שאנחנו מקבלים שאנחנו לא אוכלים כל יום מצה ומרור, נשאלת השאלה למה זה באותו לילה. בסדר? זאת השאלה. או יכולתי להגיד, למה? תאכל מרור עד כניסת החג. נכנס החג, תאכל מצה. אבל לא כך, באותו לילה אוכלים את שניהם. למה? כדי להגלות שמי שעשה את השיעבוד, הוא זה שעשה את הגאולה. שאם לא כן, יכולת לחשוב שיש אלוהי ישראל הטוב, הוא ניצח את אלוהי מצרים הרע. או, חידוש כבר, זה דבר שהוא לנו נראה כל כך טריוויאלי, בגלל שהוא התברר לנו דרך יציאת מצרים. ברור? טוב. וירא השם, חוץ ממה שאתה אומר, השם עושה את הכל, אני לא הבנתי בדיוק את הביטוי הזה. והשם עושה דברים ישירים, יש דברים עקיפים? למשל, לא, למשל, נתן לך שפשוטה. עכשיו פשוטה, אתה התלבשת הבוקר, נכון? זה השם ילביש אותך? הוא ילביש אותך? לא, זהו, יפה. אז יש דברים שהשם לא עושה. הלאה. הוא אחראי, בסדר, אחראי בגדול, אבל הוא לא עשה את זה, אתה עשית את זה. זהו, אז לכן היחיד, מה? זה לא תפיסה פשוטית, זו תפיסה אמיתית. זאת אומרת, להגיד שהקדוש ברוך הוא המשעבד את ישראל במצרים, זה חידוש. יכולת להגיד, לא, מצרים, הם החליטו מכוח עצמם, והקדוש ברוך הוא ממתין שזה ייגמר, משהו כזה, זה לא כך, הוא מחיה, כן. מה? נכון, ואז פה אנחנו רואים צרות בהשגחה. לא, אגב, לא אמרנו את זה אתמול. אתה אומר שאתמול אמרנו שכשיש יותר צרות יש פחות השגחה. זה פשוט עיוות של מה שאני אמרתי אתמול. לא, זה לא, בכלל לא הרעיון. אני אתמול אמרתי משהו אחר, שככל שאדם הוא יותר רע, כך הוא פחות מושגח. אדם צדיק הוא מאוד מושגח. עכשיו, לא אמרנו שלצדיק טוב? יכול שלצדיק רע? אבל בהשגחה. רע לא בהשגחה. נכון, אדם שהוא פחות מושגח, יותר נתון לפגעי המקרה, ולכן יכול להיות שייטב לו, יכול להיות שיירע לו. מה שאין כן הצדיק, שטובתו ורעתו זה בהשגחה.
אבל זה רע בהשגחה?
מה? הפה זה רע בהשגחה, יפה. כן.
אם
באמת
משגיחים על הצדיק, כמו שאמרנו, הצדיק יהיה נשאר לו.
למה לא?
יש
עליו השגחה. אז לפעמים יש צורך שלצדיק יהיה רע. אבל זה מדויק. לא סתם רע לו. נכון. אתה מכיר, יש ספר בתנ״ך, נקרא איוב, שדן על השאלה הזאת. כן, על השאלה. כן. מה זאת עשה אלוהים לנו? כן, ויש שהם ראו שמה שהמעשה מוזר מדי, הוא חורג מן הנורמה. לכן אמרו, מה זאת עשה אלוהים לנו? הלאה. כן, נו, מה אתה אומר? נו. כן, זאת אומרת, מי מחיה את מצרים ונותן להם את הכוח להמשיך את השיעבוד? קדוש ברוך.
כן, אבל למה עדיין...
תראה, שאלה שמיד שואלים, איפה היה אלוהים באושוויץ? מכיר את השאלה הזאת? אתה יודע איפה הוא היה?
באושוויץ.
שם עוד.
אני הבנתי, אבל
הקדוש ברוך הוא משגיח לעשות רע, כן, נכון. יש לפעמים רע שבא לאדם, שהוא בא בהשגחה אלוהית. מה הבעיה? נו, ואו לעומת... אבל זאת אומה צדיקה, זה בדיוק החידוש. אבל זה בדיוק החידוש. שעם ישראל, הגורל הישראלי, הוא חשוב מאוד בהיסטוריה, ולכן טובתו ורעתו של הציבור הזה, זה תלוי בקדוש ברוך הוא. נכון, אבל הם יהיו. לא, אז מה שמגלים לך, שכבר עכשיו. כן. משה, זה שואל שתי שאלות. איך משה רואה את זה? ב', האם רואים שהוא רואה? תשובה לשתי שאלותיך. זה שמשה רואה את זה, זה ברוח הקודש. איך רואים שהוא רואה את זה? כי הוא אומר את זה. פסוק ג'. ואומר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה. מדוע? לא יבער הסנה.
איך הוא רואה את המשל?
מה?
איך הוא רואה שזה
המשל? עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף. לא, לא, לא. בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה תוספת על המשל. כלומר, הוא לא מסביר לו את המשל עצמו. מה תוספת? אנחנו עוד לא קראנו. כן.
היה מקום
להניש
את המצרים,
אם
הכל מושגח והקדוש ברוך הוא
עשה רע. אתה שואל האם היה מקום להניש את המצרים אם הכל מושגח. שאלה זו כבר שאל לפניך רבנו הגדול הרמב״ם. בשמונה פרקים, פרק שמיני. נכון? וגם הרמב"ן בפירושו לתורה. עיין בדבריהם היטב ודעת לנפשך ינעם. פסוק ד', כן? אני צריך בינתיים להדוף את כל השאלות. אני רוצה להתקדם בפסוק, כן?
צרות זה כדי לקלות מישהו, ואם ידוע שאנחנו עם הנצח, אז למה הסיכום שאתה מצרות?
אז השאלה היא מה תכלית הצרות האלה? מה תכלית הצרות? זה למדנו בספר בראשית, פרק ט"ו, פסוק ז'.
הייתי,
לא, אי אפשר עכשיו. לא, אי אפשר, כי אם אני אענה על השאלה הזאת, זה יסיט אותנו מהנושא של השיעור שהוא לימוד הפרק. בסדר? פסוק ד'. והיה ראש... איך אתה יודע? אה? נו? לא כתוב ויירה.
ויירה.
כן.
ויירה מלאך השם אליו ולבת האש. גם משה ראה או שרק השם נראה?
למי הוא נראה? להיראות זה למישהו.
אז זאת אומרת שהמישהו חייב לראות אותו.
נכון.
זאת אומרת זה לא רק להופיע, גם המישהו חייב.
ודאי.
אז זה מסביר מאיפה שמשה ידע, יבין את כל זה.
ברור.
כי הוא רואה את המלאך
ורואה
את
זה. ברור. בוודאי. פסוק ד', וירא השם כי שר לראות. ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. אז מי ראה ומי קרא? השם ראה, נכון? ומי קרא לו? אלוהים. נא לדעת לקרוא. לא, יש לך פסוק מול העיניים. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. מה? רגע, זה פשוט מאוד. מי זה השם? זה הגואל, נכון? השם זה מי שנאמן לקיים דברו. אלוהים, עד רבה, זה מידת הדין. עכשיו, מה משה רואה בעולם? הוא לא רואה את הרחמים של הגאולה. הוא רואה את הדין של השעבוד. נכון? אז אם כן, וירא השם כי שר לראות, הקדוש ברוך הוא פועל כדי לגאול את האומה באופן נסתר, ובאופן גלוי, מה שמשה רואה זה הצרות. ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. כן.
אנחנו כל פעם מדברים על זה שיש כמה שמות שלכל שם יש פירוש אחר.
נכון.
אבל יש באמת צורך שכל שם שיהיה פירוש אחר, אי אפשר, הרי השם הוא אחד.
זה נכון. נכון.
אז למה לפרש אותם בכל כך הרבה שמות? שאלה נותקה להבין שזה מידת הרחמים, זה מידת
הדין. אני לא מבין. יש אדם שקוראים לו יוסף גוטמן. כן? אז אשתו קוראת לו יוסלה. החברים שלו קוראים לו יוסי, הבוס שלו קורא לו מר גוטמן, השכן קורא לו יוסף, בסדר? והלקוח שלו קורא לו דוקטור גוטמן. עכשיו אני רוצה להבין, כל אחד מהשמות האלה, זה לא אומר משהו אחר? זה סוג אחר של יחס. כן, הלאה. וירא השם קיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. יש מה לדעות. כן. לא. כי אי אפשר, אני פשוט, כי הנושא של השיעור הוא עכשיו לימוד פרק ג' בספר שמות. ולכן אני בגבורה נוראה מוכרח להדוף את כל הניסיונות המרובים שהתרבו בכיתה הבוקר, להסיט אותנו מלימוד הפרק. כן. ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר, משה משה, ויאמר הנני. ויאמר, כן, זה באמת נושא רחב. אנחנו רואים שיש שבעה אנשים בתנ"ך ששמם נכפל. נכון? שבעה כאלה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה ויולד ארפחשד. אלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם. ויאמר אליו, אברהם אברהם, ויאמר הנני. ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. ויאמר משה משה, ויאמר הנני. ויקרא שמואל שמואל, ויאמר דבר כי שומע עבדך. אם כן יש לך שבעה פעמים שהשם נכפל. ויש לזה כנראה, מה?
שבע פעמים.
כן, מה אתה רוצה?
יש משמעות לזה ששלושת האבות, כאילו שני
אבות
ומשה אומרים הנני, ששמואל אומר
דבר. לא, אין משמעות. אתה מאמין לי? ברור שיש משמעות. מה?
גם לא שלושת האבות, יצחק
הוא תיקן את עצמו תוך כדי שאלה. הוא אמר שלושת, או גם שתי האבות ומשה. אז יש שבע פעמים בתנ"ך שאנחנו רואים שהאדם נקרא בשם כפול. והשאלה מה זה אומר? לכל אדם, האמת היא, יש שני שמות. יש השם של נפשו ויש השם של נשמתו. כלומר, יש מה שאני בפועל, במודע, ויש מה שאני באופן אידיאלי. עכשיו, אצל האנשים הצדיקים האלה, אנחנו רואים שהייתה התאמה בין השם המודע לבין השם האידיאלי. לכן למשל אברהם אבינו מאוד בולט. בהתחלה קראו, הוא עבר שלוש שמות בחיים שלו. בהתחלה קראו לו אברהם, אחר כך הוא השתנה ונקרא בשם אברהם, ואחר כך השתנה ונקרא בשם אברהם אברהם. כן, אברהם אברהם, הכוונה שאברהם של מטה ואברהם של מעלה זהים. כאשר הוא עשה את ניסיון העקדה, אז הוא הגיע לאותה שלמות, ולכן יש התאמה בין אברהם לאברהם. לכן הוא קורא לו אברהם אברהם. בסדר? ולכן אחרי העקדה הוא נקרא לראשונה בשם אברהם אברהם. וכן קרא לי יעקב, כאשר הוא השלים את סיבוב שהייתו בארץ, נקרא בשם יעקב יעקב. וכן משה משה. וכן שמואל שמואל. אבל יש הבדל בין אברהם, יעקב ושמואל לבין משה. אם תסתכל בפסוקים, אתה תראה שבין אברהם לבין אברהם יש פסק, נכון? אברהם, אברהם. וכן ביעקב, יעקב, שמואל, שמואל. יש הפסקה. לעומת זה, בין משה למשה, אם תשים לב, אין פסק, נכון? וכתוב, משה, משה, אם תסתכל בפסוק לפניך, כתוב מעריך תרחה, או מרחה טיפחה, תלוי. הספרדים קוראים לזה מעריך תרחה, האשכנזים קוראים לזה מרחה טיפחה. משה משה, אין הפסק. מה זה אומר? שעדיין, למרות הזהות בין אברהם של מטה לאברהם של מעלה, יש איזשהו הפסק. זה לא לגמרי זהה, מה שאין כן אצל משה, שמשה הוא נשמה מהלכת. הוא כבר לא נפש. הוא נשמה מהלכת בעולם הזה.
זה מפה?
מפה ואילך. עכשיו, נשאלת השאלה, למה יצחק? אלינו קראו בשם יצחק, יצחק. כי אין יצחק של מטה. יש רק יצחק של מעלה, מאז שהוא נהיה עולה תמימה. נכון? לכן כתוב, ותרהנה עיניו מראות. הוא לא רואה את העולם הזה. נובע? זה בכלל לא אותו דבר. מה שאני במודע זה לאו דווקא מה שאני באידאל. מה שמצפים ממני להיות זה לא מה שאני בפועל. אתה יודע מה זה גיהינם? זה כאשר משווים בין מה שאתה באמת לבין מה שאתה בפועל. כן, הסיפור המפורסם שרב זושה אמר, כשאלה למעלה, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו. אלא ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. שזה הרבה יותר קשה לענות. כן, למה לא הייתי משה רבנו? יש לי תשובות. למה לא הייתי עצמי? זה קשה הרבה יותר לענות. בסדר? נפה. עכשיו, אבל אם תשימו לב, לפני ארבעת האנשים האלה, קדמו שלושה אנשים, נוח, שם וטרח, שאצלם הכפילות זה לא בגלל שכך קוראים להם. לא אלה תולדות נוח נוח, אלא אלה תולדות נוח. ממשיכים, פסוק הבא, נוח איש צדיק. אז זה כאילו יש הצמדה של שני השמות, אבל זה שני משפטים. כך בנוח, בשם ובטרח. מה זה אומר? מה? אני לא מתכוון לחזור בי. עכשיו, זה אומר ששלושת אלה היו הכנה, היו מנטיוטה בדרך להופעת השלמות של האבות.
כתוב אצל תרח, אלה תולדות תרח.
ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם.
ומה שכתוב אצל יצחק, אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק.
לא כתוב יצחק, יצחק. נכון? לא, בכלל לא. בכלל לא דומה. אני חוזר. ולתולדות תרח, תרח הוליד את אברהם. כתוב פעמיים תרח, אחד ליד השני. ולתולדות יצחק, בן אברהם. אברהם הוליד יצחק. איפה כתוב שיצחק כפול? אבל יצחק כפול או לא? זהו. עכשיו. לא, לא, אתה משקר. אני רמזתי את זה שלוש פעמים כשאתה אמרת את זה, עכשיו שאתה חוזר, ממשיך להגיד את זה, אני חייב להאשים אותך פומבית בשקר, זה שקר מה שאתה אומר. לא כתוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר לו אברהם אברהם כשהוא מצווה עליו על העקדה. אל תמציא פסוקים, בבקשה. כן, עכשיו, תסתר, נא. מה? תסתכל בפסוק, מה, אני צריך להראות לך את הפסוק. אומרים אותו כל בוקר אגב. עקידת יצחק אומרים אותה כל בוקר. אני לא מבין את הבעיה לך. טוב. פרק ג' אוף. טוב. פרק ג' פסוק ה. ויאמר אל תקרב הלום. של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. מה זה נעליים? מה? זה החוצץ, יפה. הנעליים זה חוצץ בין האדם לבין הטבע. בדרך כלל האדם זקוק לנעליים. למה? כי יש סכנה אם האדם יתאחד עם הטבע. הוא יהפוך להיות פרא אדם. לא, באמת. כי הטבע איננו ישות מוסרית. הטבע זה ישות טבעית. אם האדם חוזר אל הטבע, כפי שמצאנו בכמה תנועות אנושיות במאה ה-19, אז הוא נהיה בסוף חיית אדם. כך היה למשל בגרמניה. מה? ברברית. כלומר, זה בעצם שיבה אל הברבריות. לכן האדם זקוק להגן על עצמו ולשים לעצמו נעליים. אמת. אבל מתי אין סכנה? כאשר המקום קדוש. אם יש השראת שכינה במקום, אין בעיה. של נעליך. אתה יכול להתחבר לקודש. דבר דומה, אנחנו רואים גם במקדש. במקדש אסור להיכנס עם נעליים. נכון? כן, בבקשה.
יש איזה קשר
כן.
אז המדרש המשפטות, זה קשור למה שהשלושה הערבים שהרב אבינו ראה,
משתחווים לאפר רגליהם, יפה, יפה, יפה. נכון, נכון. אז הם שווים לטבע. הם חלק מן האפר. נכון, נכון, נכון.
איך בבית המקדש?
במקדש היו הולכים יחפים, לא? אסור להיכנס עם נעליים למקדש. כי המקדש הוא מקום קדוש, ולכן אתה יכול להתחבר אל טבע הקדושה שבמקום, אין סכנה. כן? בבקשה. מה? כן, בסדר. בסדר, לא אמרתי.
אז מה זה אומר, שהעם זה
מקום קדוש? לא, יש אומרים שבארץ ישראל אין בעיה. כי אפר הקדוש. יש מחלוקת בזה בין הפוסקים. יש אומרים שגם בארץ ישראל הסכנה הזאת. יש כאלה שאומרים שזה מקום קדוש, אז אין סכנה. כן. חוץ מזה, למשל, היהודים בתימן הלכו יחפים תמיד. מכמה סיבות. א', בגלל שכך מנהג המקום, ב', בגלל שהגויים לא נתנו להם. היה אסור ליהודים לנעול נעליים בתימן. כן, כן, השפלה כזאת. כן. לא הבנתי. אני לא יודע, אולי זה כן השפיע. לא יודע. אני לא יודע. לא יודע, נראה לי שלא. כלומר, אם אומרים שצריך לשים נעליים. אגב, מעניין, הגמרא אומרת שמי שישן בנעליים, הוא טועם טעם מיטה. למה? כי כשאני עומד על הארץ, אני זקוק לנעליים על מנת להיפרד מן הטבע במידת מה. כשאני ישן, אני לא צריך. אז אני מנציח את ההפרדה. אז זה המוות. כן. בראשית הבריאה ודאי הייתה ציפייה כזאת. עכשיו כבר, אנחנו יודעים שהעולם נפל. פסוק ו', ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. מי זה אביך? עמרם. כן, דיברנו על זה. שדיבר עמו בקול של עמרם אביו. למה? משום שהקול של עמרם זה היה הקשר בין משה לאומה. מזה זה בא. משה איפה גדל? בבית פרעה, נכון? הוא גדל בבית פרעה. אז מי זה עמרם בשבילו? זה מה שהוא זוכר. כלומר, אם אתה שואל את משה, בעצם מה עושה אותך יהודי? כן? איך אתה, מכוח מה, מהי הנקודה בנפש שקושרת אותך לעם ישראל? זה הקול של עמרם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכאשר אתה בא לבנות את הקשר של אדם אל האומה, צריך תמיד לראות מהי הנקודה הפרטית שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לומר, והיה אומר, אנוכי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. משה אומר, נו ואז מה? מה זה נוגע לי? לכן הוא פונה אליו דרך הנקודה החוט הפרטי האישי הקושר אותו. מכאן לחשיבות החוטים הפרטיים. לדעת לפרנס את החוטים האלה. שאם לא כן, אנחנו יוצרים אנשים מנותקים מכל זהות. גם בתפילה אנחנו אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אבותינו במשפט הזה? אז אתה חוזר על עצמך אם ככה. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. נכון, אבותינו זה כל השרשרת, כל השושלת האנושית, הקושרת אותי, פרטי, אל אברהם, יצחק ויעקב. אז זה אבא שלי וסבתא שלי וכו'. זה אלוהינו ואלוהי אבותינו. כן, מה אתה אומר? זה הוא קדם לך, כן.
איפה אתה לומד שזה הקול של
הוא אמר אלוהי אביך. אני לא יודע באיזה קול הוא מדבר. הוא מדבר בשם משהו שהוא כללי לכל עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, זה שורש האומה בכלל.
אבל כשאתה אומר אביך, זה אומר שזה נוגע למשה בפרט. אז לא, זה... במה הוא מברר לו שהוא אלוהי אביך? כלומר, אנוכי אלוהי אביך, נו איך אתה יודע שאני אלוהי אביך? מה מבטא את זה שאני אלוהי אביך? כי אני מדבר איתך כמו שאתה רגיל לשמוע מפי אביך. כלומר, יש צליל, אדם שומע מאביו איזה שהם ערכים, איזה שהיא מסורת. הוא אומר, זה הקול שלו. כן. זה אומר שעבור הפרט, הפרט קודם לכלל. עבור הפרט, הפרט קודם לכלל. אדם לא יכול לבנות את עצמו מערכים כלליים, אם הוא לא בנה את עצמו מערכים פרטיים קודם כל. בחינוך. אתה אומר לילד, על מה אתה מדבר, על מה אתה מדבר עם ילד? על כלל ישראל או על זה שהוא צריך לעזור לחבר שלו? נכון? אז מתחילים קודם כל מחינוך הפרט. מתוך כך, הוא נפגש גם מדברים כלליים. בוודאי שלא. גם הרב קוק אומר את זה באורות התשובה, שאדם לא יכול להתחבר אל הכלל אם הוא לא תיקן את שפלותו המוסרית. כן.
כולם מאמינים באל אחד וכל אחד בנימה באישים, לכן זה מחולק פה לאברהם ויצחק ויעקב, ולא משה
ועבודה זרה, שאני לא הבנתי. כן, נגיד ככה, כל השאלה האם זה אל אחד או הרבה אלים, כן? אתה שואל, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אז זה נראה שלושה, נכון?
אנחנו חושבים שזה אל אחד, הבעיה.
רגע, אתה מחליט, אני עוד לא יודע למה אני מחליט, כן? אז אנחנו רואים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה נשמע כמו שלושה אלים. וזה דוקר את ההכרה המונותאיסטית שלנו, נכון? אנחנו היהודים יודעים שיש אל אחד, אז לכאורה זה סותר. ואנחנו אז צריכים כל מיני תירוצים. התירוצים הם תירוצים פילוסופיים. אבל בכל האמירות האלה נובעות מזה שאנחנו רחוקים מן האווירה שבה נאמרו הדברים האלה. האווירה של זמן התורה, של הזמן שבו נכתבה התורה, זה אווירה של הנבואה. ובזמן הנבואה אין שאלות ספקולטיביות. כלומר, הנביא לא שואל את עצמו איך אני מגדיר את יסודות האמונה של היהדות. כלומר, אתה לא תבקש מישעיהו לכתוב ערך יהדות באנציקלופדיה. הוא לא יעשה את זה בחיים. ישעיהו מדבר על החוויה הבלתי אמצעית. וכאשר ישעיהו מדבר על מה שהוא פוגש, אז הוא פוגש. זה לא מה שהנביא השני פוגש. נגיד את זה אחרת. אם תשלח עיתונאי לרעיין את משפחת אבינו, אז העיתונאי מגיע לסבא, אברהם, ואומר לו, מר אבינו הסבא, רציתי לדעת מה יש לך לומר על אלוהים. אז אברהם מדבר איתו, חצי שעה, שעה, והעיתונאי רושם. הוא אומר, מעניין, הרעיון באמת מעניין. הוא אומר, אני אלך לבדוק אצל הבן מה יש לו לומר. מגיע ליצחק, הוא אומר, מר אבינו הבן, מה יש לך לומר על אלוהים? ואז יצחק מדבר איתו, ואז הוא רושם. אחר כך הוא חוזר הביתה, מסתכל על מה שאמר לו אברהם, מה שאמר לו יצחק, זה בכלל אותו דבר. האם הם מאמינים באותו אלוה? עכשיו, התשובה היא, אברהם פגש משהו אחר ממה שיצחק פגש. מובן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא מגלה בתורתו, על ידי נביאיו, דבר חידוש, שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק, והוא בעצמו אלוהי יעקב. זה החידוש. זה כתוב, השם הוא האלוהים. הוא כל האלוהים האלה. אבל זה חידוש. אלמלא הנבואה, לא היינו חווים את זה. כלומר, כל התיאורים האלה, כל הדיבורים על אלוהות, אינם דיבורים פילוסופיים או אפילו לא דיבורים של אמונה דתית, אלא אלה הן חוויות נבואיות, מפגשים נבואיים. ולכן הנביאים פטורים מלהתייחס בכלל לשאלה האם זה מונותאיסטי או פוליתאיסטי, זה בכלל לא מעניין אותם. היום? לא, סליחה, אני מצטער. היום הפגישה שלי והפגישה שלך לא קיימת. היום אנחנו לא פוגשים את השם. זאת אומרת, אנחנו לא נביאים, צריך להבין את זה. לכן, אנחנו תמיד מדברים בתור נגזרת. אנחנו מדברים על משהו שאנחנו יודעים שאבותינו הכירו באופן בלתי אמצעי.
אנחנו כן פוגשים בכל מיני השגחות פרטיות או מצבים שאנחנו נמצאים בהם.
זה מעין זה. זה כמו אדם שנמצא בחלום ומישהו מנער אותו, אז הוא מרגיש משהו. אבל אנחנו בחלום. ברור? אצל אבותינו היו לעומת זה ערים. הם ידעו על מה הם מדברים.
בסדר? כן. למה אין אלוהי דוד ואלוהי שלמה? שאלה זו נשאלה על ידי דוד עצמו. מובא בגמרא, שדוד אמר, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ולא אומרים אלוהי דוד. ואז ענה לו הקדוש ברוך הוא, לא? מה הוא ענה לו? אלה התנסו, ואתה לא התנסית. אמר לו, אם כך, תבחן אותי. בחנני השם ונסני. נכון? כתוב? בחנני השם ונסני. אמר לו, אתה לא תצליח. הוא אומר, לא, אפשר, בכל זאת. זה סיפור של בת שבע. נו, אמר לו, אתה רואה?
למה אין אלוהי ישראל?
יש אלוהי ישראל. באלף מקומות בתורה. מה? אלוהי ישראל זה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ביחד. זה אלוהי ישראל. מה?
אלוהינו.
אפשר גם, לא, אלוהינו זה של הפרט. טוב, בואו נמשיך. כן. שמה שאלה? מה זה אומר? שאלה יהודים, יש פוטנציאל של נבואה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחדש את זה. אנחנו עובדים קשה מזה כמה אלפי שנים, כדי לחדש את התרבות הנבואית, נכון? אחד התנאים כדי שהתרבות הנבואית תתחדש, זה הקמת המדינה. הנה אנחנו עובדים, אתה רואה? עובדים יפה. סך הכל יצא משהו בסוף. טוב, מה? לא. אנחנו לא צריכים לעשות נוסטלגיה לסגנון תנכי ולהתלבש כמו שבציורים של בית ספר בצלל לאומנויות. לא. לא, 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 זה משהו אחר לגמרי, מדרגה אחרת לגמרי. כן.
יש השערה שאנחנו רוצה שהוא נגיע, לא דרגה של הנבואה שהמותר נגיע, או שאין סיפור שאנחנו נגיע.
אנחנו נגיע ליותר.
זה מה שאני אומר, אבל להגיע לרמה שלהם, אנחנו רוצה שהוא ניפגש בדרך
כלל... לא, לא, כי אנחנו אחר, אנחנו משהו אחר, כן.
נבואה של פרטים בעם ישראל, זה חייב שתהיה מדינה בשביל הדבר הזה?
בוודאי. זה כתוב מפורש באיכה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. פסוק מפורש? כן.
אז איך כתוב שבקריאת ים סוף, שבכלל סודרת ישראל מגיעים אותה מבחה, כתוב שראתה שפחה על הים
השלום. אז זה הגמרא במסכת מגילה שואלת את זה. יונה, כי שם היא שואלת על... זה שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. שואלת הגמרא, נו, ומה יציאת מצרים? אומרת, עד שנכנסו לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה, מי שנכנסו לארץ, נפסלו כל הארצות. עכשיו, אנחנו בצעדי ענק, ולמרות כל המתנגדים, וכל העיכובים, אנחנו נגיע בסוף לפרק ז', לפסוק ז', סליחה. ויאמר השם, הצלחתי שישה פסוקים בינתיים ככה לדחוף, נכון?
בסדר,
אנחנו צריכים
רק שתיים.
כן, בסדר, אני אומר, היום אנחנו מתקדמים, משהו, כן? קודע. ויאמר השם. עכשיו פה הפסוק הייתי אומר, המהפכני. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מוזר מאוד. מי זה עמי? מי זה עמי? עם ישראל, נכון? איפה עם ישראל נמצא?
מצרים.
מה, לא ידענו? לא ידענו שהוא במצרים? אז מה הקדוש ברוך הוא מוסיף לו? ראה או ראיתי את עוני עמי אשר במצרים? וכי משה לא יודע? וכי הקדוש... מי לא יודע שעם ישראל נמצא במצרים? שצריך להוסיף את המילים אשר במצרים? לא, זה פשוט מאוד. הוא מגלה לו את האמת. עמי זה מי שבמצרים, לא מי שחשבת. מי הוא חשב? נו, מה ראינו בשיעורים הקודמים?
מדיין.
רגע, אני צריך לחזור על כל השיעורים הקודמים? לא. עכשיו, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה למשה דבר שהוא לא הבין עד עכשיו. שעמי זה מי שבמצרים. אבל יש פה שאלה, הרי למשה הייתה סיבה לחשוב שזה לא עם ישראל. הוא ראה שהם רעים, נכון? אכן נודע הדבר. אז צריך לתרץ לו את הקושיה אחרי 40 שנה. מה הוא עונה לו? עוני עמי אשר במצרים. זה שהעם שלי הוא עני ואין עני אלא בדעת, זה בגלל מה שמצרים עושים להם. זה לא מצד עצמם. יש פסוק בפרשת כי תבוא, נכון? ויראו אותנו המצרים ויענונו, נכון? אז הרב קוק היה מחדש, מה זה ויראו אותנו המצרים? שהם עשו אותנו רעים. לכן, אתה משה, טעית כשחשבת שרוע האומה מצדיק את המשך השיעבוד. ההפך, עוני עמי אשר במצרים, אז תוציא אותו משם, תראה שהוא יהיה בסדר. אגב, דבר להבין, למשל, כשהיה העבדות, הייתה העבדות באמריקה, הקושים היו שועבדים, נורא מסכנים, נכון? והם היו חולמים על שחרורם, ואפילו היו שרים שירים שבהם הם ישבו את עצמם לישראל במצרים, נכון? השיר המפורסם, Let My People Go. והטענה של הלבנים הייתה, שאי אפשר לשחרר את העבדים הקושים, אחת הסיבות זה מפני שהם חברה מושחתת. מבחינה מוסרית, הקושים הם לא במצב הכי טוב, לכן עדיף שהם יהיו משועבדים. מה טענו נגד זה הקושים? הם טענו מה שכתוב בפסוק הזה. תשחררו אותנו, תראו שאנחנו נהיה טובים. זה רק בגלל ששעבדתם אותנו שאנחנו כאלה. אבל אנחנו מצד האמת התקווה של האנושות. נו, ואז מה קרה? שחררו את העבדים, נו, ומה קרה? לא התברר שזה... כלומר, הם לא הוכיחו את עצמם בתור הטובים בעולם. זאת אומרת שיש חשש למשה. משה אומר, רגע, אני אשחרר אותם, אבל מה הם יעשו? ולכן, הקדוש ברוך הוא צריך לגלות לו, לא, במקרה הזה זה משהו אחר. כן, בבקשה.
אם אדם הוא טוב בעצם טבעו, אז נפור. אז גם לסיום אותו במקום הכי גרוע, יש
פגיעה לטובה. לאו דווקא. אני יכול לקחת אדם טוב בעצם טבעו, ולהפוך אותו לרע.
אז אולי אדם אופן פרטי.
גם אומה שלמה.
זה בא אומה.
לא, למה? התנאים הם גם כאלה. תשים אנשים בתנאים של עוני, של שיעבוד, של צרות וכו'. יהיו הרבה תופעות שליליות.
אז הוא לא באופן טבעי אותו?
לא, לא. לא בעצם שלו. הוא כן בעצם שלו טוב, רק שהוא מדוקה הופעה. זה בדיוק מה שמשה התלבט, האם זה כך או כך. לגבי עם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. כן.
אם
אתה לא
שכתוב, המצרים הם שעשו אותנו רעים, אין איזה מקור בעם ישראל אחר שיכול להיות רע?
ברור שאם מישהו עושה אותך רע, זה סימן שהיה בך אפשרות כזאת. אבל זה בא מבחוץ. אבל זה לא מה שכתוב כאן. ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. מה פירוש? ידעתי את מכאוביו. אני כואב לי כשכואב להם. כלומר, אני יודע את מכאוביהם, זאת אומרת, כואב לי. לכן אני גם בא להציל את עצמי. ולכן, אפשר לומר, גאולת ישראל יש לה הרבה השלכות. זה גם גאולת השכינה. כן, מה רצית? כן, יפה. לא.
הרי זה מה
שקודם
אמרנו קודם,
שהשנה הייתה שנה. גם, נכון, 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 כן.
מה הפשר זה שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, ראו ראיתי את עוני עמי, נורא הוא כבר שהוא עשה להם כאילו כל ה...
נכון.
אז מה זה ראו ראיתי כאילו פתאום, כאילו עכשיו שם לב...
שהגיע הזמן להוציא אותם. כן. וירד להצילו מיד מצרים. ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הקנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי ואתה הנה צעקת בישראל בא אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. עכשיו, מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה לעשות?
להוציא אותם
ו? לגאול אותם ו? זהו, רק לגאול אותם? מה? לא, אתה פשוט לא קורא את הפסוקים, אני מצטער. להביא אותם לארץ, יפה. אבל לא אמרת את זה לפני כן. לא, לא, זה שני דברים שונים. יש לי גול, זה הכוונה להפסיק את השיעבוד, ולהביא אותם לארץ, זה דבר שני, נכון? מה לא כתוב כאן?
תורה.
יפה, יפה. לא כתוב כאן תורה ומצוות. אני, אתה יודע מה, אני מה יש כתוב, אני להבין. אני קטן עברית, קצת. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, זה שהמוטיבציה של גאולת ישראל ממצרים היא לתת להם את ארץ ישראל, נקודה. שהרי זה מה שהוא הבטיח לאבותיהם. זהו.